ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב. אתמול התבשרנו בבשורה מאוד מרה, שמרן, גדול הדור, הלך לעולמו, והייתה הלוויה מאוד מאוד גדולה, מי שזכה להיות שם. גם מי שהתכוון ללכת ולא הצליח בגלל הפקקים, זה גם נחשב. מי שהתייחד עם זכרו בבית, זה גם נחשב. היו שם פלוס יותר ממיליון איש. פתוח בתקשורת החיל, כן, בתקשורת החילונית בתחרות זה 100 או 200 אלף. בסדר, אני רק אומר שהיו מיליון איש. היו מיליון איש. היו מיליון. פלוס. עשרות אלפים נתקעו בדרכים, גם צריכים להבין. עשרות אלפים, לא חמישה, שישה מכוניות, שבע, שמונה מכוניות, לא. עשרות אלפים של אנשים שנתקעו בדרכים, שאני אישית מכיר מאות אנשים שנתקעו בדרכים. ואין ספק שזה האירוע הגדול ביותר בתולדות המדינה. זה הלוויה, אולי זו הלוויה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. משה רבנו, היה לו את האבל הכי גדול בהיסטוריה, אבל לא הייתה לו הלוויה, כי אף אחד לא יודע איך הוא קבור. והקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו. אין גם... זה אדם מאוד מאוד גדול. אנחנו הפסדנו, אוקיי? הפסדנו, אנחנו פספסנו, עשינו טעות. הטעות היא מאוד פשוטה. לפני שלושה שבועות או שבועיים הוא נכנס לבית החולים, והתחילו, אמרו שהוא מצב אנוש, והתחילו סדרה של תפילות בכל הארץ, אם אתם זוכרים, בכל המועד סוכות, שדיברנו על זה. בכל הארץ, תפילות ובחיות, אי אפשר לתאר. ובאמת, לפני שבוע, שבוע וחצי, שמענו, הוא התעורר, מניח תפילין, מתקשר, מזיז את העיניים, מזיז את הידיים, התעורר, ניצחו את החיידקים. וזו הבעיה פה, כששמענו את הבשורה הזו, שמחנו, והכנסנו לשעננות. שעננות, תפילות ירדו, פחות ברחנו, פחות התפללנו, פחות התאמצנו. כולם מרגישים את זה. ואז אתמול, בכמה רגעים, כבר משבת, התחילה ירידה במצב הבריאותי שלו, ירידה מאוד חדה. וזהו, ואתמול, לצערנו הרב, אתמול זה היה, נכון? אני פשוט ניקו לי, לא, בלי שינה, בלי זה מבולבל מאוד, מלחץ. ואתמול, ובצהריים, הוא נפטר, פשוט נפטר. צריכים להבין ש... זה אדם שהוא, חוץ מזה שהוא חכם, מה זה אומר חכם? זה אומר שכשהוא לומד, אז אנחנו שאנחנו לומדים, אנחנו קוראים, חיים לקרוא, הופכים דף. הוא לא לומד בצורה הזו, הוא לומד ככה. הוא מצלם את הדפים, אחר כך הוא עובר עליהם בראש. בגלל זה הוא הספיק... לכתוב 54 ספרים. צריכים להבין, 54 ספרים זה לא ספר שהוא מעתיק מפה, מעתיק משם. הוא מביא דעות משלו, וקובע לפי הדעה שלי, לפי הרב הזה ולפי הרב הזה, ורבנים שאתה בכלל לא מכיר, שלא חלמת עליהם, והוא מביא אותם מכל המקורות, מכל הציטוטים, ופשוט הכל מהראש, הכל מהראש, כי יש לו תכונה מיוחדת, תכונה שאי אפשר, אתה לא יכול להשיג אותה, זאת אומרת שאתה מקבל אותה מהשמיים. יש לו זיכרון צילומי, אבל מאוד מאוד, באדם שכותב את הספר יביע אומר, אתם לא יודעים מה זה יביע אומר, אבל ספר שהוא מאוד מאוד מורכב, הוא קיבל עליו פרס חתן ישראל, פרס הרב קור, הוא קיבל לספר הזה המון המון פרסים מהמדינה, מפרופסורים, כן? לא מהישיבה. כשהוא כתב אותו בגיל 17 ובגיל 19, ספר שהוא מי שלומד בו, אתה לא יכול לעשות היום פעולה בהלכה בלי להשתמש בספרים שלו. אתה לא יכול לעשות ימינה או שמאלה בלי להשתמש בדעה שלו. גם אם אתה אשכנזי, גם אם אתה תימני, גם אם אתה ספרדי, לא משנה מה אתה. אתה לא יכול לעשות צעד בלי לדעת מה הרב הזה אומר. וזה דבר שלא קיים אולי 500 או 600 שנה. עכשיו, מה זה אומרים שהרב הזה, אין אדם כמוהו 500 שנה? כתוב מסכת שבת, אם הראשונים כמלאכים, אם האנשים שלפנינו, הרבנים שלפנינו, דורות שלפנינו, הם נחשבים מלאכים, אז אנחנו נחשבים מקסימום לבני אדם. מקסימום. אנחנו לא יכולים להיות ברמה שלהם, תמיד הראשונים הם מעלינו. ואם הם נחשבים הראשונים, נגיד שהם לא מלאכים, נגיד שהם בני אדם, אז אנחנו מקסימום יכולים להיות מולם חמורים. זה המקסימום, וגם לא כחמורו של פנחס בן יאיר. גם יש חמור אחד שהיה יודע לאכול תבל ושביעית, היה אוכל רק אוכל מאוסר. היה חמור של רבי פנחס בן יאיר, היה יודע לאכול רק אוכל מאוסר, לא היה עובד בשבת. חמור דתי. גם חמור כזה אנחנו לא. גם חמור כזה אנחנו לא. אז שאומרים שהרב עובדיה, שהוא מאחרוני האחרוני האחרונים של הדור שלנו, לא קם כמו 500 שנה, האריזל והבית יוסף, לא קם כמוהו 500 שנה, זה סותר את הגמרא הזו כביכול. כי אם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אז אם הראשונים גדולים, אז הרב עובדיה צריך להיות פחות מהם. לא, הוא היה משהו מיוחד. הוא ידע את כל התורה ישר והפוך, היו לו דעות מאוד נחרצות, הוא היה טוב לב ברמה שלא תאמן. ברמה שלא תאמן, ברמה שאי אפשר להסביר, אתם לא מבינים מי שהיה אצלו, מי שעץ, אתה חושב ש... אני יודע, אני מטפל באנשים. אתה נפגש עם מלא אנשים כל יום, אז אתה כבר לא יכול לחייך לכל אחד, אתה לא... אתה בעבודה. הוא נפגש עם מאות אנשים כל יום, וכל אחד מי שעץ לא יודע, מקבל את היחס החם, לטיפה, מבט אבאי. אתה מרגיש שהוא מתייחס אליך כאילו אתה היחיד בעולם. כל מי שעץ לא יודע את זה. וזה לא שאתה חמישה אנשים, ארבעה אנשים, זה עשרות של אנשים. ולכל אחד נותן את היחס המתאים לו. וזה עניין של 20 שניות, כן? 20 שניות, כי אין זמן, הוא צריך ללמוד תורה. זה לא שיושב נותן לך עצות, שומע, אם זה משהו הלכתי, דרך התורה זה בסדר. עצה, משהו, שינוי שם, ברכה, בהזמנה לברית, 20 שניות, 30 שניות, זהו, אתה מתקדם קדימה. אבל ב-20 שניות האלה אתה מרגיש שיש לך אבא. אתה מרגיש שיש לך סבא, אתה מרגיש שיש לך מישהו שתומך בך. מישהו שעוטף אותך. ואיבדנו את זה. אז עכשיו השאלה היא פשוטה, האם איבדנו את זה ואיבדנו את הכל, ואיבדנו את ההגנה שלנו, או שאיבדנו את זה בתמורה להצלה מאיזו צרה שהייתה אמורה לבוא. זאת שאלת המיליון, האם איבדנו את המנהיג שלנו, מבחינה רוחנית, בשביל ההבונות שלנו השם ישמור ואז הפסדנו, וזה לא תמורה כל כך גדולה, והפסדנו. או שהיה אמור, צריך להיות, או שאמור להיות, לא יודע מה, אמורה להיות. בעיה מסוימת, והוא לקח את זה על עצמו, הנשמה שלו לקחה את זה על עצמה, ופשוט עשתה סחר חליפין. אני עולה למעלה, והבעיה נשארת גם למעלה. זאת השאלת המיליון, ואני רוצה להאמין, אף אחד לא יכול לדעת, רק הזמן נדבר. אני רוצה להאמין, שבאמת שבפטירתו איבדנו את המנהיג ואת האבא שלנו, אבל הצלנו חיים של מיליונים. ככה אני רוצה להאמין שהוא הציל בפטירתו, שהוא הולך לעולמו מיליונים, כי אדם כזה, צריכים להבין, אתם, אני מבין שאתם מכירים אותו בטח מהתקשורת, אני מבין, אני מאמין שאתם מכירים אותו מהתקשורת. ובתקשורת יש בעיקר ציטוטים ממה שהוא מדבר. אז אם הוא מדבר שעה, שעתיים בצורה הלכתית, ומסביר דברים מאוד עמוקים, אז הוא אומר משהו על הערבים, או על המחבלים שרוצים לפגוע בנו ורוצים להרוג, אז התקשורת לוקחת את זה בצורה הזו ומפרשת את זה בצורה הזו, הרב עובדיה קיצוני, הרב עובדיה ככה, ורוצה להרוג ורוצה להשמיד. אבל כמובן, כמובן שמה שאתם רואים בתקשורת זה באמת לא מייצג את הבן אדם הזה. כי התקשורת, עם כל הכבוד לה, ליכולות התפעוליות שלה ולשיטות התקשורתיות ושיטות העבודה שלה, הם לא יכולים לייצג או להראות או להסביר מי היה האדם הזה. גם אף אחד לא יכול להסביר, כי זה היה אדם מאוד 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 גדול. והנה, יש מיליוני רבנים, עשרות אלפי רבנים, וכולם אומרים משפט אחד, אין לו מחליף. אין לו מחליף, אין מישהו שיכול להיכנס את הנעליים שלו. אין לו בן אדם שיכול לעמוד ולהגיד, הנה, יש לנו גב. אין לנו גב, אין לנו מישהו שיחליף אותו. יש לו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ברוך השם, השם נתן לנו לפחות את הבנים שלו. שהבנים שלו גם גאונים וגם חזקים, מאוד מאוד חזקים. אבל להגיד שהם יכולים להיכנס לנעליים שלו, אף אחד לא יכול לומר. הם עצמם אומרים שהם לא יכולים להיכנס לנעליים. אחרי אתמול בהלוויה, הרב יצחק אמר, שהוא הראשון לציון, או רב ראשי לישראל, הוא אמר, יש את הדורות של התנאים, יש את הדורות של האמוראים, יש את הדורות של הראשונים, של הסבוראים, של הגאונים, של הראשונים, של האחרונים, ויש את הדור של הרב עובדיה. הדור של הרב עובדיה, זה משהו שיכנס לארכיון. זה לא יגידו אחרונה, הדור של הרב עובדיה, בכבוד הוא בעצמו. חייבים, לדעת כל התורה ישר בהפוך, אין דבר כזה, אין דברים כאלו, קשה להשיג, לא נתקלים בדברים כאלו. אתה רואה מיליון אנשים שמגיעים לירושלים באמצע, מפסיקים את הכל. הם מגיעים לירושלים בפקקים והולכים ברגל ומתאמצים והופכים את העולם כדי להגיע. איפה היה דבר כזה בהיסטוריה? אין שום דבר כזה, לא תמצא. לא לראש ממשלה, לא להוגד דעות, לא לאיזה רמטכ"ל בכיר או לאיזה קצין מצטיין, שום דבר, כלום, לא תמצא את זה אצל אף אחד. וזה לא היו רק דתיים, צריכים להבין. מאות ועשרות אלפי חילונים, חילונים. וזה ההבדל בין הרבנים הגדולים שנפטרו בשנים האחרונות לבין הרב. לרב באו גם אנשים חילונים גמורים. ותראו, מי שהיה שם ראה, רואים בפירוש, אנשים חילוניים, לא אחד או שתיים, אתה רואה קבוצות של אנשים חילונים, כל תמונה, בכל מקום שאתה מסתובב, אתה רואה בלי כיפה, כיפה שחורה כזאת לבנה, כיפה של הבבא סאלי, אתה רואה כיפות כאלה של זמניות. הרבה, יחסית הרבה למיליון, הרבה. אתה אומר לעצמך, מתי אתם ישבתם עם עצמכם והייתם עצובים בגלל שרב נפטר? שאנשים חילונים, מתי? אף פעם זה לא קרה. אף פעם זה לא קרה. אולי מתי שהבבא סאלי נפטר. היו אנשים חילונים שהיו עצובים. היום כל בן אדם לא מרגיש טוב, קשה לי, כואב לי. אנשים שהם, אין להם שום קשר. שום קשר לדעת. קשה לי, כואב לי, קשה לי לראות את זה. ראיתי אתמול ושמעתי וראיתי תמונות. איזה אדם הוא היה. אבל אתה מבין שיש כאן משהו מיוחד. אתה מבין שיש כאן אדם שהוא לא רגיל. אדם חוץ מזה שהוא חכם בצורה יוצאת דופן, בצורה יוצאת דופן, ידע את כל התורה ישר והפוך. אתם מברכים כל יום, מודה אני, אתם אומרים כל יום, נכון? תגידו לי מהסוף להתחלה, אתם יכולים להגיד לי? נו? מהסוף להתחלה. אמונתך הרבה, תגידו לי. אני, אף אחד לא הצליח. אתם לא תצליחו. הוא ידע את כל התורה ישר והפוך. לא פסוק שאתה אומר כל יום אלף פעם, כל יום בבוקר אלף פעמים, 3,000. את כל התורה ישר והפוך. יש הרבה רבנים שידעו את התורה, אבל אומרים, הרבה אנשים, מי שיש לו את היכולת האינטלקטואלית והתורנית, לומר, אומר שאין מישהו שידע כמוהו. אין מישהו שידע כמוהו, אין אפשרות. אמרו שיש לו מחשב על חיוור ליד המוח שלו. ותשמעו, אתם צריכים להבין, הוא עבר מבחן שנקרא מבחן סיכה. מה זה מבחן סיכה? שולפים את אחת הגמרות, אחד הספרים, בצורה רנדומלית, לוקחים סיכה, שמכניסים לבגדים, סיכה, שפיץ, או מחט. דוחפים לספר את הסיכה הזו, והוא אומר, כשהספר סגור, באיזה אות ובאיזה מילה זה פגע, באיזה עמוד. כן? לא נכון. אתה יכול להגיד לא נכון עד מחר, אבל זה מציאותי. זה הכוח שלו. הוא אומר בדיוק בפי המרחב של הסיכה, באיזה רוחב ננעצה, באיזה עומק היא ננעצה, לפי זה הוא יודע לתאר ולומר בדיוק באיזה מילה בעמוד, כי הוא מצלם את הדפים, זה לא שהוא זוכר, יש לו את זה מצולם. האם ככה, גודל של הסיכה, סנטימטרים, הדף, כל דף, מילימטר, ככה במילה ויומר. זה נכון. הוא עיראקי. הוא עיראקי והוא... בטח. מה הוא חשם? לראות באדם כזה זה לא לפגוש, אתה מרגיש משהו אחר. אם הוא 10 מטר ממך, אתה מרגיש משהו אחר. אתה רואה אדם שהוא נראה לך גבוה, אבל אתה רואה שהוא היה מבוגר, כן? אז הוא לא גבוה. הוא לא גבוה, הוא לא נמוך, הוא לא גבוה, אבל אתה רואה את האנרגיה שלו, אתה מרגיש את זה על הפרצוף שלך, אתה מרגיש את החום שיוצא ממנו, וזה לא פסיכולוגי, זה בדוק. גם בעצימת עיניים תרגיש שהוא לידך. אז לאבד דבר כזה זה קשה. גם אנשים אומרים, מה, גיל 93, הלוואי ואני הייתי חייל גיל 80, אנשים לא מבינים שעד לפני שבועיים, שלוש, חודש, הוא היה כשאר האדם, זוכר כרגיל הכל, את המקורות, ועדיין מעביר שיעורים וזוכר את הכל, אחד אחרי השני, בלי שום דבר שעוצר אותו, לא הגיל ולא המוח שיזדקן כביכול, כלום. הכל כרגיל, רץ. ומה לעשות? ויש שאלות, כל יום מפנים אליו עשרות שאלות. היו מפנים אליו עשרות שאלות. בתי דין שלא יודעים מה לעשות. הלכות שלא יודעים איך לפסוק בהם. הם לא אנשים פשוטים, רבנים, דיינים, שיושבים בבית דין, היו מפנים אליו שאלות שלא יודעים מה לעשות. לא יודעים... למי עכשיו יפנו את השאלות? מי יש לו את הכוח של הפסיקה? למי? אנחנו לא יודעים למי. העולם כולו עכשיו בלבול מאוד גדול, כי הוא היה גב מאוד חזק. לעולם ההלכתי הוא היה גב מאוד חזק. ואם הוא היה אומר משהו, אז הוא היה אומר משהו, וזהו, זה לנצח נצחים. הוא אמר משהו, אז אתה יכול להיות רגוע. ואם הוא אומר לאישה אגונה, תתחתני, היא יכולה להתחתן ולהיות רגוע. ואם הוא אומר לממזר, אתה לא ממזר. ואם הוא אומר לעדה האתיופית, אתם יהודים. אז זהו, הוא קבע, הם יהודים, נגמר הסיפור. תמיד תמיד היו שאלות כל כך קשות. אישה אגונה, שבעלה לך, לא יודעים אם הוא מת או לא מת. אין עדים. לא יודעים מה קורה איתו. עכשיו האישה הזאת נחשבת, אשת איש. אסור להתחתן, השם מישהו, אסור להיות עם אף אחד. מה, היא תהיה ככה כל החיים? יש אנשים כאלו שהלכו, השאירו את הנשים שלהם בעיר אחרת, והלכו, הקיעו משפחה לכמה שנים, 20 שנה, 15 שנה, יש מקרים כאלו, הרבה מקרים כאלו. עשו לצרפות, הקיעו משפחה. האישה הזו אגונה. אם אין שתי עדים שאמרו שהוא מת, בוודאות, ובודקים אותם מכל הכיוון, משתי וערב, האישה צריכה להתחתן לעולם. וכל האגונות של מלחמת יום כיפור, הוא התיר אותה, והקימו הרבה משפחות וילדים שנוצרו מהאתרה שלו, ואף אחד לא חזר. זהו, מה אנחנו רוצים? בדיוק כמו שעציתי לומר, שעד שהוא לא הגיע, אף אחד לא רוצה לקחת אחריות. את שאלת, רגע, למה אין מישהו שיעשה את זה במקומו? מפחדים? ואת מה זה להגיד לאשת איש להתחתן ויבוא בעלה פתאום? אחרי 10 שנים יופיע? מה תעשי? התרת אשת איש, בן אדם התיר אשת איש, זה הדבר הכי חמורה בתורה. זה הקדוש ברוך הוא. זה העניין. אף אחד לא יכול לקחת את הכוח, אין לאף אחד את הכוח של להתיר. אין, רק לא היה. גם היום, אין לאף אחד את הכוח הזה. אף אחד, תהפכי את העולם. אין לאף אחד את האומץ להתעסק. ממזרים לא מפנים לרב עובדיה. אגונות אשת איש מפנים לרב עובדיה, אני לא רוצה, עדיין לא רוצה, מה יהיה על שמי? ואני אגיע לעולם ואני אקבל גיהנום כל מה שאני עובד 70 שנה, לומד תורה כל היום, אני אקבל גיהנום בגלל שהתרתי אשת איש? לרב עובדיה, לרב עובדיה, לרב עובדיה. הוא אומר, אלה עשוקים, אלה מסכנים, מי יתיר אותם? מי ייתן לאישה הזו להתחתן? מי ייתן לממזר הזה להתחתן? ממזר לא יכול להתחתן. ממזר יכול להיות תלמיד חכם, הכל. ללמוד תורה, לקיים מצוות, הכל לא יכול להתחתן. מה, הוא יישאר כל היום לבד, לא יהיו לו ילדים? מי ייתן? אני על הגב שלי. אני מתיר לו, שבשמיים ישברו את הראש איתי. מי יכול לעשות דבר כזה? מי יגיד את זה לעצמו? בשמיים ישמידו אותו. הוא יכול, יש לו את הכוח. בשמיים לא ידברו איתו. בשמיים יתנו לו, פותחים לו, שפתחו לו אתמול את השערים, כמו הרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי חיכו לו. זה לא בן אדם שאתה... בן אדם שיודע הכל ישר והפוך, בן אדם שיודע את הכל, בן אדם שיש לו אינפורמציות חזקות, דברים שאף אחד לא יכול למצוא בשום ספר, בשום תוכנת מחשב, הוא מוציא לך שולף ברגע. בן אדם כזה נקרא קדוש. אז מה שהוא אומר, קדוש, אין מה לעשות, זה מתקיים. ואם הוא אמר היום שצריך לשמור שבת, היום צריכים לשמור שבת. ואם הוא אמר בשבת, לחלל שבת, צריכים לחלל שבת. זה בן אדם שמשנה מציאות. כמובן חד פעמי, לא קבוע. בן אדם שאומר, קבוע לחלל שבת, רב גדול, אפילו לא משנה ככל שיהיה, אפילו משה רבנו, צריך לזכול אותו. כי אין, לא משנים את התורה במציאות. אבל אחר כך אומר, עכשיו מותר חיי שבת, מותר לאשן בשבת, מותר, לא משנה, מה שהוא מחליט. מותר, באותה שבת מותר, כמובן חייב לעשות. מי שישמור שבת יש לו עבירה. אז אדם כזה, אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע איזה הגנה הוא נתן להם, איזה כיפה מגנה הוא הביא עליהם. אתה לא יודע, אנחנו מקווים. אני מאמין שיש לו מורשת מאוד חזקה. יש לו ספרים שמסבירים את הכל. מפרשים את הכל, נוגעים בכל תחום, ויש לו עוד קרוב ו-30 ספרים במתחתו, שהוא רוצה שיוציאו לאחר מותו. יש לו עוד 30 ספרים שצריכים לצאת. באדם שכותב 70 ספרים, זה לא ספר של ג'ינג'י או של, אני לא יודע מי, ארי טופר, זה לא ספרים כאלה, להבדיל, צריכים להבין, זה בכלל לא בכיוון. זה כל משפט שם, הוא חורץ גורלות של אוכלוסיות שלמות. זה לא ספר הרפתקאות. לכתוב ספר כזה, את צריך לזכור מה כתבת ב-20 ספרים הקודמים. כותב ממש. יש לו מישהו שכל מה שאומר לו הוא כותב לו, וגם הוא כותב שתיים קודמים, אחד עם המחשב ואחד עם העת. כן, כן, הוא כותב בכתב שלו, ואחד יש לו את, איך קוראים לו? לא זוכר את השם שלו. שיטרית, רבי אליהו שיטרית, הוא כותב במחשב. שתיים עובדים. נפטרה, יש לו 11 ילדים גם. גם הבן שלו נפטר לפני כמה חודשים. עכשיו גם הוא נפטר, גם אח שלו נפטר. דיבר, לא, יש סכסוכים מלחתים, זה לא, הם מדברים, לא קשה. האח שלו נפטר לפני שבוע, לא סיפור, לפני שבועים, לא אמרו לו, מה פתאום, לא חבא. מחלה, נפטר ממחלה. הבן שלו, שנפטר, היה חזק כמוהו. היה לו כוח מאוד חזק. היה לו כוח שהוא יצא נגד אבא שלו, בהלכות, היחיד. הוא אמר הלכות, נוגדות את אבא שלו. היה גאון, אבל גם אותו לקחו, מה נעשה? 60, 70, משהו כזה, קיים מאוד, כן, הוא היה... זה לא מתמודד, אין פה מתמודד. אין, זה לא התמודדות, זה לא התמודדות, אין פה התמודדות, זה פשוט, מכתירים אותך. האנשים יודעים שאתה כזה. זה לא נניח, זה לא הרב הראשי שיש לו התמודדות. זה לא הרב הראשי. יש מועצה שכמובן שהוא היה בראשם. כן, מועצה של ספרדים, תלמידי חכמים שיודעים הכל בתורה. הוא היה בראשם. היו מתייעצים איתו, שואלים אותו שאלות. הוא לא היה שואל אותם שאלות, הם היו שואלים אותו שאלות. עכשיו, מועצת חכמי התורה... ברוך הבא, מועצת חכמי התורה היום זה לא, אתה לא יכול להגיד שיש להם את הכוח שכשהוא היה איתנו בחיים, אין את אותו הכוח בכלל, אנשים יכולות לעבור לצד שמאל, ימין, אנשים לשם והגברים ישבו כאן. נשמח, 200 רבנים נשמח. לא, ואדמור, אדוננו, מורנו ורבנו, מרן זה 200 רבנים נשמח. וזה קשה, וזה עצור, וזה כואב, ואנחנו צריכים לקום ולראות קדימה, אנחנו רוצים לראות, לדעת מה הוא היה רוצה, מה הדבר שהוא היה הכי רוצה. הוא, הדבר שמעניין אותו יותר מכל, מה שמעניין אותו, שתהיה אחדות. שתהיה אחדות בין כל פלגי העם. בפרט בין הספרדים עצמם, בין האשכנזים עצמם. כל אחד שיהיה מחובר. זה מה שהוא רצה. זאת המורשת שלו, זה מה שהוא לימד, זה מה שהוא תכנן. כמה פעמים הוא התיר הלכות כדי שהבן אדם לא יסבול, כדי שהבן אדם לא יצר, כדי שהבן אדם לא יקב. כמה פעמים הוא התיר דברים שאנשים עמדו בהלם, רבנים אחרים עמדו בהלם, לא, אנחנו לא יכולים... זה, אין דבר כזה בתמנו לא קשר, חס ושלום, זה לא... בסדר, זה כל בן אדם יחליט לעצמו. נכון, נכון. אם אני בסופרמרקט, אני לא יכול למכור חלב ופסטרמה, מה הבעיה? ואם הבן אדם אוכל את זה בבית, אני אשם? ברור שלא. זה בסדר, זה בסדר. אבל למכור באותו מקום, באותה ארוחה, באותו תפריט, בשר וחלב, כמובן אף אחד לא יתיר את זה. אני לא, האמת, אני לא שומע תקשורת, ברוך השם, אני גם כנראה לא אשמע, אני לא יודע... בגיל 10, הוא הביא קושיות, אני חושב שהוא הביא בדרשה קושיות, נראה לי. קושיות זה דרשה, חיבור. זה לא דרשה שאומרים בר מצווה, הנה מה טוב ומה נעים. קצת טיפה זה מורכב, כן? זה מלאכות, זה מקורות, כל מיני ספרים, עבי קרס. זה באדם שמאוד מאוד 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 חכם, מאוד מאוד, חוץ מזה שחכם, זה לא מספיק להיות חכם, צריך להיות גם מנהיג. הוא היה מנהיג, הוא היה מנהיג אמיתי. אתמול בירושלים לא, אי אפשר היה לזוז. מיליון אנשים, אי אפשר לזוז. אין, תראו את הרחובות עכשיו מלמעלה, ממבט של המסוק, אתם תראו, מהפכה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה אבל. אנחנו רוצים שזה יהיה, בעזרת השם, מקפצה בשבילנו, שאנחנו נבין איפה אנחנו עומדים, אנחנו חייב, בעזרת השם, שנקבל מנהיג טוב, שהשם ישלח לנו מנהיג טוב, ושבעזרת השם, השם מכוון את הדרך הנכונה בשבילנו, להבין שעכשיו זה הזמן לאחדות, עכשיו זה הזמן להתאחד, כי באמת, אתמול ראינו אחדות בין כל הפלגים, אשכנזים וחילונים ותאיסטים ומסורתיים וספרדים ומרוקאים ומה שאתם רוצים. כולם באו ביחד לכבד את האדם הגדול הזה. אף אדם בחיים לא זכה לכבוד כזה, בחיים אין דבר כזה, אין, לא תהפכו את ההיסטוריה, לא תמצאו, לא תמצאו. בדבר כזה, לקבל דבר כזה, לא פשוט בכלל. ואנחנו צריכים בעזרת השם, לקחת את המקרה הטרגי הזה, שהוא מקרה קשה, לכבד את האבל, לכבד את המקום, לכבד את הקדוש הזה, ובעזרת השם, להתאחד מבחינה רוחנית, להתאחד מבחינה נפשית, כל אדם ואדם, עם עצמו, עם החברים שלו, עם הסביבה שלו, עם המשפחה שלו. כי באמת מה שהוא רצה, באמת אבל, כל מה שהוא עניין אותו, כל מה שהוא רצה, זה להתאחד. שנהיה מאוחדים, שנהיה חזקים. כי רק כשאנחנו ביחד, אנחנו יכולים להצליח. כשאנחנו לבד, כל אחד לבד לחוד, הסיכוי גדול יותר שתיפול, הסיכוי גדול יותר שתקבל מכה. כשאתה מאוחד, גם אם תקבל מכה, יש מישהו שילטף אותך, יש מישהו שיתמוך בך, יש מישהו שיחבוש אותך, יש מישהו שיחבק אותך. כשאתה לבד, אתה צריך לעשות את זה לעצמך, אתה תשאב מעצמך כוחות, תהיה עוד יותר חלש. חשוב מאוד להיות מאוחד, להיות בסימביוזה עם עצמך, עם החיים שלך, עם המשפחה שלך, עם השכנים שלך, עם החברים שלך, להיות בייחוד עצמי מול הסביבה שלך, פרטי מול הסביבה שלך, כדי שבאמת אנחנו נזכה לקבל את האור שיש כאן בעולם. זה מה שהוא רצה שאנחנו נעשה. שחס שלום, אף אחד מהפלגים לא יפתח משהו חדש, שכולם נהיה ביחד, כולנו נהיה ביחד, ואני מאמין שזה יהיה. כי זו הצבא האחרונה שלו, אנחנו לא יכולים לבקש יותר מזה. הצבא שלו הייתה ברורה, נהירה, כמה פעמים אפשר לשמוע אותו אומר את זה בפירוש, זה מה שמעניין אותו. שתהיה אחדות ביהדות. שתהיה אחדות ביהדות. בגולה היינו יותר מאוחדים, כי עדיין אין לנו גב, אין לנו מי שישמענו, אין לנו מאוחדים, אוהבים את השכנים. מסביבנו היו ערבים, מסביבנו היו נאצים, מסביבנו היו אנשים שרוצים להשמיד אותנו. פה בארץ אנחנו מרגישים ביטחון עצמי קצת מופרז. אז כל אחד פוגע בשני, משפיל את השני, מזלזל בשני, אין חשבון, אין תקשורת חיובית, אין שום דבר. אז אתה מרגיש, לפעמים שאתה נמצא בבית שלך, אתה מרשה לעצמך לזלזל יותר, וזה לא טוב. ואסור, אסור שיתנו לנו עונש כדי שנבין את זה. אנחנו צריכים להבין את זה בעצמנו, כל אחד, כל אחד ואחד. ישלוט על העצבים שלו, ישלוט על הכעסים שלו, יראה את החבר שלו, יבין מה הוא מרגיש לפני שהוא פועל, לפני שהוא מדבר, יבין מה הוא מרגיש. יסתכל עליו, יראה מה הוא מרגיש. כי בלי זה אתה לא יכול להתקדם לשום מקום. אתה יכול להרגיש עכשיו שפגעת ודיברת והאגו שלך עלה בחזרה, אבל בסופו של דבר זה מתנקם בך. איך? עוד כמה שנים אשתך תהיה אישה קשה, הילד שלך ילד בעייתי, כבר אתה תהיה מבוגר, הילדים שלך לא יתייחסו אליך, דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם, חס ושלום. על כן אתה צריך עכשיו להסתכל על חברך, אפילו אנשים שמתנגדים פוגעים בך, לא משנה מה. לחייך, לספוג, לתת לעצמך הרגשה, מה השני? מה הוא חש? לתת לעצמך את הרגשה, מה? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, מה הוא מרגיש? וזה מה שהוא רצה. לא רצה שום דבר אחר. והדבר השני שהוא באמת רצה, גם שהוא אומר את זה כל הזמן, מי שרוצה ילדים מתורבתים, מי שרוצה ילדים מתורבתים, ישלח, לא משנה אם הוא חילוני, כופר, לא משנה מה, ישלח אותם לתלמוד התורה. אין ספק שילד שלומד בתלמוד התורה, יוצא יותר מתורבת מילד שלומד עם בנים, בנות ביחד, סכינים, אלכוהול, סמים, מסיבות. לא מזזה בדברים אלו, בסדר גמור, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל אין ספק שאלה שבתלמוד תורה שמה שהוא רואה זה רק ספר, בתקשורת, לימודים, כל היום לימודים, ספר, מוסר, תורה, מוסר, איך להתנהג, איך לדבר, איך לכבד את ההורים, כל היום מכניסים לזה לראש. נכון, יש נפילות פה ושם, נכון, יש ילדים לא טובים, כן, אבל יותר בטוח שהוא יגדל בצורה הזו, בצורה טובה, מאשר במקום אחר. בתי ספר החילונים הם בעייתיים, זה לא צריך לספר לכם, כולם יודעים את זה. היום יש ילדים קטנים מסתובבים עם סכינים, בקבוקים שבורים. ילדים, סיים אני כבר לא מדבר. ילד, בדור הקודם הילד הזה עדיין משחק עם יו-יו, משחק עם גוגויים. היום אין גוגויים, על מה אתה מדבר בכלל? עם פרפרים, סכינים, אתה מסתכל, אתה מפחד ילד קטן, ב-13 יכול להרוג באדם בן 40. אתה רואה דברים כאלה, אתה לא מבין, אתה לא מאמין. ילדות קטנות, בנות 10, נראות בנות 17, 18, העולם מתהפך. כמובן שעדיף לגדל את הילד בחינוך חרדי, זה אין ויכוח. גם אם אתה חילוני, כך הוא היה אומר כל הזמן, כל הדרשות שלו, כך הוא היה אומר ומסביר, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, מה הרמה הרוחנית שלך, אם אתה רוצה שהילד שלך יצליח. אתה רוצה להרגיש כמו מלך, אתה רוצה שהוא יכבד אותך, ואתה רוצה שהוא יקשיב לך ושיהיה ילד טוב, שלח אותו לחינוך חרדי. לפעמים הורים, היום אתה שומע הורים, הבן שלי חזר בתשובה, השם ישמור, הלך לי הבן, ישבים עליו שבעה, אתה שומע אנשים, באים אליי. באים אליי, כן. יש גם סיפור שמספרים על איזה ילד, איזה בן אדם אחד. הילד שלו חזר בתשובה. הוא הלך לחבר שלמה, תשמע, הוא חזר בתשובה, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע, איזה צרה, יום בנורא, לא יהיה לי יותר ילד, לא יבוא לב שבתות, זה חזר. אמר לו, בסדר, תשמע, אולי יש איזה רב בסביבה, אולי יש איזה בכנסת, תעבור דירה. עבר דירה. אחרי חודשיים גם הבן השני שלו חזר בתשובה. עוד פעם הוא מתקשר, תשמע, גם דוד חזר בתשובה, תשאל איזה בלגן, מה זה? סיפור אמיתי, אבל זה קצת מצחיק. גם הוא חזר בתשובה, אני לא יודע מה לעשות, תציל אותי, תן לי עצה, כבר עברתי דירה, כבר שיניתי, והנה, גם הוא חזר בתשובה. אבל תשמע, לפי דעתי, יכול להיות שבגלל שזה יש בה ממיר את הערוץ של ההידברות, יכול להיות שהוא ראה בחדר בטעות והוא חזר מזה בתשובה. תנתק את הכבלים, השם ישמור. טוב, ניתק את הכבלים, אחרי כמה חודשים, גם הבן השלישי חזר בתשובה. הוא מתקשב, אומר לו, אל תשאר, גם הבן הקטן חזר. הוא אומר, נראה לי יש לך בעיה במזוזות, תבדוק את המזוזות. עצוב אבל מצחק, כן? אז יש אנשים מסתכלים על הדת, הבן שלי חזר בתשובה, מה הוא עשה, מה יש שם יעזור, מה, איך נסתדר? זה לא אשמתם, זה לא אשמתם, יש השפעה מסיבית של התקשורת, התקשורת היום היא כל כך פרוצה, זה מפחיד אפילו לחשוב על זה, אין לך ימין או שמאל, אתה לא יודע מאיפה לא, את כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה רואה, כל היום זה מה שאתה. אומרים, מי שמטפל בתזונה וזה, אומר, אתה זה מה שאתה אוכל. אוקיי? אתה זה מה שאתה אוכל. תאכל טוב, תרגיש טוב. לא תאכל טוב, לא תרגיש טוב. ככה אומרים, ידוע, גם ידוע. אתה זה מה שאתה מקבל, מה שאתה רואה. זה מה שאתה. זה לא משנה כמה תהיה חזק. זה לא משנה כמה תהיה חזק. ברגע שאתה תאריך קצת את עצמך, אוטומטית, אם אני מעריך את עצמי, אז מה אני עושה? אני חייב גם להתלבש ברמה שיעריך אותי. אוטומטית החברה קובעת לי גם איך להתלבש. אחר שלח לי הודעה, יש לי איזה בחור מטורקיה שהוא מתעסק בבדים. עכשיו, מה שעה כבר? עכשיו, כן. עכשיו יש לו, הוא רוצה שאני אברך אותו, שהוא לא יתרגש מדי, כי יש לו פגישה עכשיו עם אלף לורן. רלף לורן. עכשיו הוא נפגש ברגעים אלו עם רלף לורן. הוא מעריץ שלו. מה משנה, מה מעצב לו, מעצב. הוא נפגש עכשיו עם רלף לורן, הוא רוצה שאני אברך אותו שהוא לא יתרגש מדי. לא, זה לא פה, זה בפריז. בכלל לא פה, זה... אני אומר ש... הוא כל כך מתרגש, מהבוקר שאני אעשה לו טיפול, שירגיש טוב, נפגש עם רלף לורן. עכשיו, אז אתם מבינים, זה מה שמרגש אותו. זה מה שמרגש אותו, בסדר, זה מה שמרגש אותו. מי אישיות? רלף לורן הוא כמו בדיוק הנעל פה של ה-20 שקל מהתקווה. מי זה בכלל? מה הוא בכלל? מי הוא בכלל? הוא אפס. לא, אבל זה לא לעבודה, זה ל... מישהו שהוא מתלהב, כנראה מהעיצובים שלו, הוא לא יודע מה הוא עושה בדיוק. או בגדים, או עיתים, אני לא יודע. הוא, כמובן שהוא היה רוצה. אני לא יודע. הוא לא הולך, הוא משהו אמר לי שהוא לא התרגש, כי מבחינת, הוא תמיד מדבר עליו, הוא תמיד אוהב אותו, הוא תמיד... זה לא קשור לעבודה פה, זה לא קשור. זה קשור לפגישה ידידותית בלבד. עד שהוא השיג את הפגישה הזו איתו, להריד לו שהוא מעריץ אותו. זה, עכשיו, זה דבר כזה מתרגשים מזה. עכשיו, אם אני אראה את רלף לורן, רלף לורן, קודם כל אני אגיד לו להחליף את השם. רלף, לא יודע, זה לא נשמע לי, זה נשמע לי כמו כלבלב. רלף. קודם כל אני אגיד לו להחליף את השם, ושיהיה בריא, אולי יש לו דלקת ריאות או משהו. אבל בעיקרון, בעיקרון, אתה מתרגש מדבר כזה? אתה מתרגש מדבר כזה, אז אתה נמצא, אתה, נכון, באמת אין לו בעיות. חוץ מזה שהאישה שלו רוצה לך לקחת מיליונים, הגרושה שלו אין לו בעיות. אתה מתרגש מדבר כזה, אתה אומר לעצמך, תשמע, יש פה משהו שהוא לא מחובר, משהו שהוא לא בסדר. וזה מדבר על כולנו, כולנו מתלהבים מדברים כאלו. כל אחד זה רמתו, אז הוא בתחום הזה, אז הוא מתלהב מזה. אתה בתחום הזה, אתה מתלהב מזה, וזאת בתחום הזה, אתה מתלהב מזאת. זה לא משנה. כל אחד מתלהב עם... אבל הכוכבים, כביכול שאנחנו מושפעים מהם, כוכבי התרבות, כן? תרבות. הכוכבים האלו, אתה אומר לעצמך, האם זה הבן אדם שאני רוצה להיות מושפע ממנו? מישהו שואל את עצמו, האם זאת התוכנית שאני רוצה לראות? אתם צריכים להבין, כל מה שאתם רואים בטלוויזיה או בפרסומות או לא יודע מה, בכל מקום, כל מה שאתם רואים, בין אם תרצו או לא תרצו, אתם מושפעים מזה. עכשיו, איך אפשר לדעת את זה? איך אפשר לראות את זה? ילדים, אין להם עדיין את הרמת סינון החיצונית כלפי חוץ. לא לבפנים, גם לנו לבפנים, לסנן לבפנים צריך בן אדם להיות מאוד מיוחד כדי לסנן לבפנים. אבל ילדים, אין להם עדיין את הרמת סינון של בחוץ. למשל, הילדה שלך פתאום יכולה לפלוט עליך, תשמע, אמא שלי העצבנית צועקת כל הלב, ילדה קטנה, לא מבינה, פולט, מה שהיא רואה, היא אומרת, אין לה את הסינון כלפי חוץ. לנו יש את הסינון כלפי חוץ. כדי שלא יפגע בנו, כדי שהאגו שלנו לא ייפגע, אנחנו לא מספרים כל דבר, אנחנו סותמים לפעמים, שותקים, עושים משחק, מחייכים גם שעצוב לנו, יש לנו את הרמת סינון כלפי חוץ. כלפי פנים אין לאף אחד. ברגע שאתה רואה משהו, אין לך סינון כלפי פנים, כי אתה מופנת אליו. לילדים אין את הסינון חזק כלפי חוץ, אז לפעמים תראו אותם רואים תוכנית, או שומעים איזה משהו, וכל אלה נתקעים עם איזה פתגם, אצ'אצ'ו מצ'ו, מוצ'קו מוצ'קו, כל מיני פתגם, אתה שומע ילדים, מדברים, אתה לא מבין, היי, היי, אתה שומע אותם כל מיני הערות, גערות, אתה לא מבין מאיפה זה בא, מה, אומר לו, מה זה המילה הזאת, מאיפה המילה הזו? אומר לו, זה מהתוכנית הזו, וזה מהתוכנית הזו. ואתה רואה שהבן אדם, הנפש של הבן אדם מושפט, מושפט, אז אנחנו מושפעים, פשוט משאירים את זה בפנים. ולאט לאט זה מתעכל לנו בתוך הגוף, ואז אנחנו מגיבים כמו שאנחנו מגיבים, אם זה בעצבנות, ואם זה ביחסים בין בני זוג. אתם יודעים כמה, בכמה אחוזים עלו הבגידות, עלו הבגידות בין בני הזוג, מאז שנכנסה המדיה לחיים שלנו הפרטיים? אולי ב-2,000 אחוזים. ב-2,000 אחוזים. כי ברגע שאתה רואה את זה בכל מקום, שומע על זה בכל מקום, כשאתה מקבל את זה, זה כמו שבן אדם שרגיל לעבוד בזפת, רגיל לעבוד בזפת, והוא ילך ברחוב עם בן אדם שהוא מנכ"ל של איזה חברה, חנות עם החליפה שלו, וגם הוא קנה חליפה, יש להם אירוע ביחד, בני דודים. ושתיהם הולכים להם ברחוב על המדרכה, עובר רכב ומשפריץ מים מהשלולית שקיימת על הכביש. איך שני האנשים האלו יגיבו? איך המנכ״ל של ההייטק יגיב? כולו יתפרע ויזוז וינקה והבחור שעובד בזפת, איך הוא יגיב? ממשיך כרגיל, לא יזיז לו בכלל. לא, מה, למה עד שהוא מתלבש אפל? שהוא עובד את העבודה, הוא פשוט רגיל להתלכלך, זה לא מזיז לו, זה לא מפריע לו. זה יפריע לו, ברור שזה יפריע לו, אבל לא ברמה שאותו מנכה שהוא רגיל להיות נקי, הוא לא יודע מה זה לכלוך בכלל. אז גם אתה, שאתה שקוע כל היום, רואה כל היום, צופה כל היום, מקבל את האינפורמציה הזה כל היום, שומע על דבר מסוים שכביכול, אתם יודעים, פעם, תקשיבו טוב, מה סבתא שלי זכרונה לברכה סיפרה לי, צדיקה, מאי אמרה לי, אתה יודע, הייתי ילד, אמא שלי לא רצה להביא לי סוכר. לא יודע, קראה איזה מאמר שעשו להביא לי ילד סוכר. סבתא שלי הייתה מתקנת את זה, נותנת לי כוס עם מלא סוכר, עם מים, כדי שלא יהיה, כי היא מתקנת את זה שאמא שלי לא רצה להביא סוכר, כי אמא שלי הייתה קורה הרבה טבעונות וכו' וכו', שתהיה בריאה. אז הייתי אצלה הרבה, הרבנית אסתר. והיא אמרה לי יום אחד, אתה יודע, הבית שלהם, שסבא שלי וסבתא שלי, הוא תמיד היה פתוח לאורחים. תמיד היה פתוח, תמיד. אין דבר כזה שהיו לי עוד, הייתה לי עוד סבתא והיו לי עוד דודים. תמיד צריך לדפוק בדלת, תמיד. הבית שלהם תמיד היה פתוח. וזה היה נראה לי מוזר. אבל הייתי אומר להם, כמו ילד קטן, אתם לא מפחדים משוטרים, אתם לא מפחדים מערבים, כמו ילד קטן, מה שהמפלצות, לא יודע מה שהפחיד אותי אז. אמרתי, לא. פעם, כולם היו ככה עם בתים פתוחים. פעם, לא היו נכנסים גנבים לבית. אם היית משאיר את הבית פתוח ומשאיר כסף על השולחן, לא היו נכנסים גנבים לבית. פעם לא היו גנבות. אם היה גנבה, היו כותבים על זה בעיתון בגדול. פעם, לפני 30, 40, 50 שנה, לא היו גנבות. לא היה מציאות כזו של גנבות. לא היה דבר כזה. ואני לא, הייתי ילד קטן אומנם, אבל לא האמנתי. לא עיכלתי שיש דבר כזה שאין גנבות. מה, אם אתה משאיר משהו בכיתה או בגן, לוקחים לך את זה ישר. אתה צריך לשמור על הדברים שלך. אמרתי לו, פעם לא היה דבר כזה. לא היה דברים כאלו. אז אתה מבין, ככל שהפתיחות הולכת וגוברת, ככל שהמדיה הולכת ומשתלטת עליך, אתה הופך להיות פרוץ יותר. עכשיו, מה הפתרון לזה? כמובן שהפתרון הקל זה לסגור את הכל, להיכנס לחדר, להתעדות מהעולם ולהתבודד. אבל זה לא פתרון פרטי וזה לא אמיתי. זה לא טוב. כי אף אחד לא אומר, התורה לא אומרת לסבול. התורה אומרת שהמצוות, האדם צריך לחיות בהם. וחי בהם כתוב, לא כתוב ומת בהם. וחי בהם. מצוות לא נועדו כדי שתמות, כדי שתסבול. מצוות נועדו לייעל אותך, להרחיק אותך מן הרע, להראות לך מה טוב. ומה פחות טוב, לתת לך את ההבחנה כלפי העולם. כי העולם שלנו מלא במפגעים. ולכל הדעות, לכל הדעות זה ברור לכולם, שרמת הפריצות שקיימת בדור שלנו, לא יודע אם הייתה גם ברמה של סדום ועמורה. היא עברה את כל מה שאפשר. אני אומר לכם, באים אליי ילדים בני 15 לשאול על זיווג. ילדים בני 15 לשאול על זוגיות. אני רואה ילד בן 15 שאומר לי, הרב, מה אתה אומר על הילדה הזאת? מה אתה אומר על זה? אני אומר לעצמי, הוא רוצה תשובה. כן, מתאימה, מה האופי שלה, מה אתה אומר, מה המשפחה שלה תגיד עליי, מה... ילד בן 15. עכשיו זה נכון, גם פעם היינו מתחתנים בגיל 15. זה מצוין. אבל זה לא בשביל להתחתן, בשביל ללכת למסיבות ולשתיות ולבלבולים. זה לא באמת בשביל להתחתן. והוא שואל ברצינות. כמובן שלא עונים על שאלה כזו ושולחים אותו לתינוקיה בחזרה. כמובן, אבל זה לא עוזר. אתה רואה דברים כאלו ואתה אומר לעצמך, יש כאן משהו פגום בהלך הרוח. הסביבה שלנו לא בנויה בצורה נכונה. וזה משפיע, אז הילד הזה, זה אותו ילד שהיום הוא כבר בן 20 ו-25, כי זה קיים כמה שנים. וזה אותו ילד שהוא גם בן 30, ובן 35, שהוא מתחיל זוגיות, ונעלם, שזה רציני. ומתעדה, שזה הופך להיות אמיתי. ואתה רואה ילד כזה, שהוא זקוק למשפחה, וזקוק לילדים. מתחיל זוגיות, וזה טוב לו. וזה טוב לו. ונעלם. לא ממשיך. לא חוזר. אתה אומר, רגע, מה זה? עכשיו זה קרה? אולי זה בגלל הבחורה? הבחורה שמה? לא. מימים, ימים, זה מהחינוך. מהחברה, מהחינוך. האם היה אי פעם בהיסטוריה מצב שיש כל כך הרבה רווקים ורווקות בארץ? החיים לא היה מצב כזה. מלפני 30 שנה, 20 שנה, לא היה מצב כזה. אין דבר כזה. האם היה מצב בהיסטוריה שיש כל כך הרבה גירושים שהרבנות הראשית והרבנות של, המקומית של כל עיר ועיר בישראל, המחלקת גירושים שלה היא המחלקה הכי גדולה? האם היה דבר כזה פעם? פעם מחלקת נישואים הייתה הכי גדולה. היום מחלקת גירושים הכי גדולה. האם היה פעם דבר כזה? לא היה. האם פעם היו כל כך הרבה חנויות וקיוסקים בארץ כמו שיש היום? לא. לא, פשוט לא. יכול להיות, תגיד, שמה, האוכלוסייה גדלה, צריך יותר. לא צריך יותר ברמה הזאת. לא צריך יותר ברמה הזאת. כל 2 מטר קיוסק וכל קיוסק, מתחת למדף יש לו איזה סמים מסוכנים, או לא יודע מה שהוא מוכר לילדים. האם אי פעם, היו מקרי אלימות כמו שיש בדורות האחרונים, בדור האחרון? גם מלחמה, גם במלחמה, אין מקרים כאלו, גם במלחמה, שהיו במלחמות פעם, כמה אלימות, כמה בלגן. כל כך הרבה מצבים שלא היו בדורות הקודמים, פשוט התמימות התעדתה. אין תמימות. אין חביבות. אין חיבה אחד לשני. כל אדם דואג לעצמו. כל אדם אגואיסט, אגוצנטרי. לא את הסביבה שלו. אף אחד לא חושב על השני. אף אחד לא חושב על הסביבה, חושב רק על עצמו. יש אדם שהוא אנוכי, ועוד אדם שהוא אנוכי, ועוד אדם שהוא אנוכי. וככה יש המון אנשים שכל אחד דואג לעצמו. האנשים האלה בסופו של דבר יוצרים קבוצות, יוצרים כוח במקומות נפרדים, ומפרידים את הכוח הכללי שלנו. אבל אנחנו הופכים להיות חשופים. חשופים למפגעים, לתאונות, למריבות, לאלימות, לתסבוכים, כמה מקרי אונס, כמה מקרי פשע, אתה רואה כל יום, אתה שומע, אתה רואה, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע איך לפנות, איך להסתכל על זה. נכון שיש חלק אנשים שחייבים להגן על עצמם, בסדר, אבל הרוב, ממילה. רק לא מילה, הסתכל עליו, יש שיטה, מבט לא נכון. הוא הסתכל עליו בצורה לא נכונה, אופטימטריסט, בצורה לא נכונה. אתה אומר לעצמך, זה שהוא הסתכל עליך, או שהוא זרק לך מילה, או שדבר על אמא, של דודה שלך, או לא משנה מה. זה לא משם הבעיה. הבעיה מתחילה בתוכך, שאתה עצמך הפכת להיות רגיש לדבר כזה. למה הפכת להיות רגיש לדבר כזה? אחר תלך לחינוך, תלך לראות מה שראית, מה שמעת, יש פה מקרים, פה מקרים, פה בטלוויזיה יש תוכנית על פשע, שם שמע, שם הוא קרא בעיתון על הפושע הזה שיש לו, הוא רואה פושע אחר, יש לו מרצדס, אז אתה הופך להיות מעריץ של הדבר הזה. וככה זה גם לנשים, נשים שאוהבות פתאום, רוצות להתלבש, רוצות להתאפר, רוצות... מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהאופנה הזו, לראות את השחקנית הזאת, את הזמרת הזאת, את הזמר הזה, והכל מתבלגן. אם כן, כשהראשים שלנו, המדריכים הרוחניים שלנו, הם ילדים בני 17, שיש להם אולי קול יפה, או שאיזה מפיק הפך אותם ללהיט, או איזה קבוצת ילדים שלהקה, או איזה זמרת, או איזה זמר מסוים, או איזה שחקן, שאלו המדריכים הרוחניים שלנו, רוחניים, זאת אומרת, מבחינת התנהגות, אז אין פלא שהיום אני רואה ילדים ברחוב, אני נוסע באות, אני רואה ילדים ברחוב, נראה לי כמו תרנגולות, כל מיני תסרוקות, שאתה אומר לעצמך, גם בדור שלנו זה היה, אבל היום אתה אומר, מה, איך יצא הרע עושה, מה יצא הרע עושה, איזה שיטה יש לו, תראה חכם, מה הבעיה בתסרוקת, בתספורת? הבעיה רק החלק הזה, אסור לגזור את החלק הזה, איזה אופנה יש היום אני רואה אצל הרבה ילדים, רק פה, כל השאר, הכל בסדר. לא קוצים, לא צבעוני, לא קיפודים, לא שום דבר. הכל בסדר, רק פה. מין, כאילו, קרחת פה, קרחת פה. איפה שאסור. כל השאר, תעשה מה שאתה רוצה. רק פה אל תיגע, נשמה. רק פה אתה רואה, שתי קרחות. וילד מנירה מכוער, ככה, רק פה. מה? אני לא אומר מי שמודע משנה, אני אומר מה כוחו של יצר הרע, מה זה משנה? הכוח שלו, הוא שואב מזה שזה אסור, מה, הוא שואב מהכוח הזה, מה שאני אם יודעים או לא יודעים. אז אני לא, יכול להיות שהם ראו דוגמה? בטוח, בטוח שהם ראו משהו, על זה אני מדבר, שיש משהו שמשפיע, שהוא שלילי. עכשיו זה אסור, זה לא תקיף פעת ראשך, זה אסור, זה עבירה דאורייתא. מה זה שווה? שווה כמו שאכלת חמישה חזירים. אכלת חמישה חזירים, ושווה לזה, לא תקיף בעד ראשך. לא תקיף בעד ראשך, שווה לחמישה חזירים, וילד קטן, תגיד לו, תשמע, אכלת עכשיו פה, יש לך, זה לא מוכר כשר, הוא יזרוק אבנים על החנות. מה, הוא פותח לנו לא כשר בשכונה, הוא יזרוק על אבנים, והוא עצמו עושה כמו חמישה חזירים? איך תסביר את זה? מודעות, כן מודעות, לא מודעות, זה לא משנה. לא באים להאשים אף אחד, ואנחנו אומרים, רק מסביר, רק תן דוגמאות. למה באמת חשוב שיהיה לנו מנהיג? למה באמת, אם שיש את המנהיג הגדול ביותר, בדורות האחרונים, המצב כל כך, אפשר להגיד אותו כגרוע, מה יהיה עכשיו? לאן נגיע עכשיו? אם יבוא המחשב, אם המשיח יבוא במצב הזה, מצבנו לא טוב. יש שתי דרכים שם, אם הוא בא דור שכולו זכאי, או דור שכולו חייב, זה לא טוב שנהיה כולנו חייבים. זה לא טוב שהמשיח יבוא בצורה הזאת. אם הוא יבוא בכוח, זה לא טוב. לא מומלץ. אנחנו רוצים שהוא יבוא... נכון, אבל שהרוב, שרובו, כן? כן. הולכים על פי הרוב. אם רובו, רוב הדור חייב, אז המשיח יבוא. רק ככה או ככה, זה מה השאלה? אם חצי חצי, יכול להיות שגם היום, חצי חצי, הוא לא בא. יכול להיות שגם היום. יש הרבה צדיקים, יש הרבה דברים טובים, הרבה מעשים טובים. יש הרבה, אבל אנחנו רוצים יותר לחזק, אבל זה קשה. כי אם אדם מתחזק, קצת מתחזק, לא משנה באיזה צורה, ישר הוא הופך להיות מותקף. מה התחרפנת? מה השתגעת? מה קרה לך? מישהו נפטר? למה יש לך כיפה על הראש? אתה אומר קדיש? מי חולה? אתה הופך להיות כמו... מותג שהתקלקל. אתה הופך להיות כמו אדם שגילו בו פגם. אז קשה לבן אדם לעמוד מול לחץ חברתי. יש אנשים שזה ההורים שלהם, שזה בכלל. אלה האנשים האלה שזה ההורים שלהם, כל מצווה שהם עושים, זה יותר גדול משל משה רבנו. יותר גדול ויותר חזק, אפילו מצווה קטנה. שההורים שלהם ככה מסתכלים עליהם, בוחנים אותם והם מתנגדים, דבר יברכו, זה כמו משה רבנו ברך, יאכלו כשר, כמו משה רבנו, זה, יש להם פי אלף, כמו שבשבת, אם אני עכשיו עושה ברכה בשבת, היא שווה כפול אלף. כל דבר שעושה בשבת זה כפול אלף. ואני לומד שעה תורה, זה אלף שעות. עכשיו ביום חול אני רוצה ללמוד אלף שעות, אני חייב ללמוד אלף שעות. בשבת אני רוצה להגיע לאלף שעות, מספיק שאני עד שעה אחת. בירכתי ברכה רב בשבת, כפול אלף. ואני כפול אלף, כל דבר כפול אלף. בשבת. אז האדם שההורים שלו מתנגדים, או שהחברה שלו מתנגדת, יש לו הצלחה בכוח של המצווה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גבורים לא עומדים, לא יכולים לעמוד. אין אפשרות. באדם שחוזר בתשובה הוא באדם שהוא במעלה הרבה יותר חזק, והרבה יותר גדול, מבאדם שכל החיים שלו שמר תורה ומצוות. כי אותו אדם נהנה מכל החוויות הגשמיות, ובכל זאת הוא מנצח אותם, בכל זאת הוא משתלט עליהם. אדם כזה גדול, עצום. זה כמו המלך ההוא שהיה לו שלושה אהובים ורצה לדעת, כי הוא צריך לנסוע נסיעה ארוכה, מי באמת יוכל לשמור על ממלכתו. הוא נתן להם שלושה בקבוקי יין מאוד מאוד יקרים. מאוד. הוא אמר להם, בבקשה, יש לכם שבוע, זה היין הכי טעים והכי יקר בעולם, אל תיגעו בו בבקשה, אסור לכם לגעת בו. אמרו לו, בסדר. אתם יודעים איך זה שמגיעים מול התאווה, והיא מתחילה לדבר בקבוק יין, מצמיח עיניים, פה, שפתיים, לשון, מתחילים לדבר איתו, תתאם אותי, תפתח אותי, אני טעים. כדאי לך, תנסה. הבחור הראשון פותח את הפקק, רק בשביל להריח. רק בשביל להריח. לראות על איזה איכות מדוברת. מריח. נשמע, אם אני אקח טיפה קטנה לי טוב, אף אחד לא עושים לי, קצת מהפקק. תואם. וטיפה הפכה לשתי טיפות. שתי טיפות הפכו לארבע כוסות. ארבע כוסות הפך לבקבוק שלם, נגמר הבקבוק. הבן אדם השני מסתכל על הבקבוק, אומר ככה, פיתוי, לוקח מנעול, סוגר את הבקבוק, זורק את המנעול לתוך הים. שיבוא היום, שבוע הבא, נשבור עם כמו מקוש כזה, ונחזיר את זה למלך. הבן אדם השלישי, פיתוי, רק להריח. פותח, מריח, אני איתם קצת. תואם, תואם, שותה כוס, של המלך, סוגר, שם את זה בארון, לא נוגע. מגיעים שלושתם, הראשון אומר לו, המלך אומר לו, לך לכלא, כנס לכלא, כמו התשלום של היין, לך תכנס לכלא, לא מאמין בך. הבחור השני, המלך נותן לו סכום חובד, מתנה, אבל אתה לא תהיה המחליף שלי, אתה תהיה המחליף שלי. אתה ששתית קצת והפסקת באמצע. הבחור השני אומר, הוא שתה קצת, ואני לא שתיתי כלום. לא, אני יותר אמין ממנו. למה הוא? מה קרה? זה לא הוגן. איזה, זה לא חוק, זה לא משפט. הוא טעם, אני לא כלום. שמרתי לך אמונים, 100%. לא, לא, תשמע, אומר לו המלך. אתה, נכון שלא שתית, אבל אתה לא יודע על איזה טעם מדובר. אתה לא מבין איזה טעם יש ליין. הוא יודע איזה טעם יש ליין, והיין הזה יוקרתי ומשובח. אין דבר כזה בכל העולם. והוא הפסיק בשיא התאווה. אז זה מה שאני מאמין בו. הוא בן אדם אמין. כי הוא עצר את עצמו בשביל המלך. המלך הוא התאווה. מה יותר חשוב? המלך. אתה, המלך, הוא יהרוג אותי, הוא יכניס אותי לכלא. זה מה שהיה לך בראש. לא היה לך את הטעם של היין בפה, כדי להחליט אם אתה אוהב אותי באמת או לא. שמעת, אני קיבלת מתנה, אבל הוא מתאים באמת למלוך תחתי עד שאני אחזור. אז אדם שהוא חוזר בתשובה, הוא טעם את כל הטעמים בעולם. והוא מבטל את הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. איזה מעלה זה בשמיים. זו מעלה מאוד מאוד גדולה, שאין כמותה. אז כל אחד מאיתנו שלא יזנזל במצוות שהוא עושה. יש הרבה מצוות שבאדם עושה, לפעמים נותן לזה ועוזר לזה, ומעביר את הסקנה את הכביש, מעביר אותה את הכביש, הוא שוכח מזה. אלו הדברים האלו מצילים את הבן אדם לאורך שנים. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהנהגתו של הרב. מספר סיפור שהלכו לי היום, הלכו לי את זה ב-SMS, קראתי סיפור מעניין. ישב איזה בחור אחד באוטובוס, ונכנס לידו איזה רב פוסק מאוד מאוד גדול. הוא יושב לידו. הבחור הזה הוא ישיבת הסדר. היה לו מגיע, ישב לידו, התחילו לדבר פרשת שבוע, עונים, מדברים, מספרים. אז הוא רואה את הבן אדם ככה שהוא אדור פנים, אומר לו, חייל, אל תראו אותי ככה. קצין, היה קצין. אני לא כל החיים הייתי ככה. אומר לו, מה זאת אומרת? לא, אני לא כל החיים הייתי ככה, ההורים שלי מתו בשואה. והייתי ילד קטן. ושנאתי את הקדוש ברוך הוא השם ישמור. לקחתי את ההורים שלי. ושנאתי דתיים, שנאתי את הדת. ילד קטן, פשוט שונא. כמו שילד קטן מפחד משוטר, מפחד ממפלצת, ככה. הייתי ילד מאוד בעייתי. והיינו כל הזמן משחקים בשכונה כדורגל. משחקים כמה ילדים. יום אחד שיחקנו, וראיתי איזה בחור רב, עם המגבעת שלו יוצא מהדלת, חיוונתי עליו, באתי, פגעתי לו בראש עם הכדור, ראיתי לו את המגבעת, ואני והחבר שלי התחלנו לצחוק, ממש התגלגלנו על הרצפה. הרב התחיל לרוץ לעברנו, התקדם, אמר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו את שמי, אמר לי, איפה ההורים שלך? אמרתי לו, ההורים שלי מתו, מה אתה יכול לעשות לי? אמר לי, בואי, תתפס אותי ביד ולקח אותי לבית שלו. אמר לי, נכון, אתה רעב? אמרתי לו, כן. אמר לי, כך תאכל. והרבה זמן לא אכלתי, כי לא היה מי שיאכיל. הייתי מסתדר מהשכנים, פה פרוסה, שם פרוסה, אבל לא היה לי שום דבר. התחלתי לאכול ולאכול וביקשתי עוד, ואפילו לא שמתי לב ואכלתי את המנה שלו. אמר לי, תחף, אתה רוצה לנוח קצת? בוא תנוח. הוא סידר לי מיטה והלכתי לישון. כבר הגיע, סיימתי, התעוררתי, כבר היה מוצאי שבת. זה היה בשבת. כבר היה מוצאי שבת. הרב שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אמרתי, אני רוצה ללכת לסינימה, לראות סרט. אמר לי, כמה זה עולה? אמרתי, עולה רב וחצי. אמר לי, קח לי רב וחצי, לך תראה. הלכתי לראות, חזרתי, אמר לי, תבוא למחרת. הלכתי לראות הסרט. למחרת הלכתי אליו. עוד פעם. נתן לי לאכול, נתן לי לשתות, נתן לי לישון, נותן לי את האוכל שלו, והבית קטן. יש ילדים קטנים. הוא נותן לי את האוכל שלו, ואני מרגיש שהוא אוהב אותי. ולאט לאט ירדה לי השנאה. ואז הוא אמר לי, אתה מרגיש שאתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה לעשות. כל מה שרציתי הוא נתן לי ברכה וסיני הכל. ואז אמרתי לו, אני רוצה לברך. ביקשתי ממנו, ואז הוא התחיל ללמד אותי לברך. למדתי להניח תפילין, גדלתי, הוא שם אותי בישיבה. ואז גיליתי שיש עוד 14 ילדים כמוני שעושה להם את זה. אז אומר לו החייל, איך קראו לרב שלך? אומר לו, מה זה איך קראו? הוא עדיין חי. קוראים לו הרב עובדיה יוסף, הוא בן 92, הוא עדיין חי. קראו מה זה צדיק. בשורות טובות.